הרב בני לאו.
את פרק למד קשה לתארך בתאריך מסוים, אפשר לכוון אותו לראשית ימי ירמיהו, אפשר לכוון אותו לסוף הדברים. בפרק שלנו יש מגילת ספר. ירמיהו מקבל ציווי מאת השם, כתוב לך את הדברים אל ספר. יהיה לנו עוד מגילת ספר, אנחנו נראה את זה בפרק למד וב, שם התאריך יהיה מאוד ברור, כשכבר אנחנו בימי יהויקים, בשנה הרביעית ואחרי זה החמישית למלכותו, שזה קשור לעליית נבוכדנצר. כאן הדברים לא ברורים, אבל אנחנו שומעים שיש פה שני חלקים ברורים לפרק שלנו. החלק הראשון של הפרק, ירמיהו מתאר את החברה ביהודה ובישראל, למרות שבישראל כבר אין מדינה, אין ממלכה, אבל יש הרבה שרידים, ומתארים אותם בזמן שעבורו, אולי הצעיר בענתות, מגיע הרע של המפלה של אשור, אף אחד לא יודע לשמוח מזה, או להיות עצובי מזה, לרעוד מפחד, או לגיל בשמחה. אנחנו נגיע עוד אי פעם, בעזרת השם, במהלך שלנו, של המסע, לנביאי תרי עשר, ושם אני אשתדל להראות שאת הרגע הזה, של נפילת אשור ועליית בבל, חוו נביאים בחוויות שונות. נחום, למשל, נחום הנביא, כשהוא קרא את נפילת אשור, הוא חגג, חגי יהודה חגייך, הוא ממש חגג את החגיגה הזאת של נפילת אשור, כי הוא אמר באופן ודאי, לא יבוא בקרבך שום אויב, ירושלים, את הופכת להיות ממלכת שלמה. עבור הנביא נחום, נביא אמת שכרוך בתוך התנך שלנו, הנפילה של אשור היא הבשורה הגדולה ביותר, ולצידו באותה תקופה עמד הנביא חבקוק, ואמר נבואה הפוכה לגמרי, ממש באותה תקופה, הוא צועק אל השם, איך אתה מביא עלינו את בבל האיומה, מלא עם אשור עוד הסתדרנו, אבל בבל הם יחריבו אותנו. שני נביאים באותה תקופה אומרים דבר והיפוכו, ותארו לעצמכם את החברה עצמה, החברה עצמה שלא יודעים מה לחשוב, אומר להם ירמיהו הנביא, כה אמר השם, כל חרדה שמענו פחד ואין שלום, ואז הוא אומר להם, שאלו נא וראו, אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון? נדמה לי שירמיהו ניצב פה חזק מאוד בתוך המפלגה של נחום הנביא, שרואים את נפילת אשור ועליית בבל בתור בשורה גדולה וחשובה לתולדות ישראל. הוא רואה את ימי יאשיהו, אולי, זאת הנבואה, הוא רואה אותם כתקווה גדולה. הוא אומר, אל תירב, יעקב, נאום השם, אל תחת ישראל. הנני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שביים, ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד. יש פה נבואה גדולה שהוא אומר, אנחנו הולכים למקום טוב. הוא פונה לישראל, הוא פונה ליעקב, לאנשי עשרת השבטים, ואומר להם, די, אנחנו חוזרים הביתה. אבל בתוך הדברים האלה הוא לועג. הוא לועג לכל הגברים, חיילים, אולי מפקדים, אולי אנשי מדיניות שרועדים מפחד מהחדשות העולמיות, נהפכו כל פנים לירקון, דימוי של גבר שאוכל את זה את חלציו מרוב פחד, הוא מדמה את זה לאישה יולדת, זה כמובן, כבר פגשנו את זה אצל ישעיהו הנביא שמתאר את הגאולה, כמו הרע תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה, כן היינו מפניך השם, ככה תיאר לנו ירמיהו בפרק כפיו, ועכשיו ישעיהו בכפיו, ועכשיו ירמיהו ממשיך הלאה, ואומר לנו ירמיהו שהוא כל כך שמח ליום הגדול הזה, הוי כי גדול היום מעין כמוהו. ירמיהו בטוח שאנחנו הולכים לקראת יום השם הגדול הטוב. היו כבר נביאים שקדמו לו שראו רע שקודם לגאולה, ראינו את עמוס וישעיהו, תיארו את יום השם, אבל הם הזהירו ממנו, וירמיהו כאן הופך את זה ממש לאיזה קריאת שמחה, עבדו את השם ואת דוד מלכם, אל תירב די יעקב, ממש הוא מתנבא לאפרים, הוא מתנבא ליהודה, הוא פונה אל כל הממלכה המאוחדת בעיניו, אפרים ויהודה, והוא אומר להם, אשור זהו, נחרבה, אעשה קלה בכל הגויים אשר עפיצותיך שם, וישראל תישאר לנצח. בעת ההיא נאום השם, אהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל, והמה יהיו לי לעם. אבל בזה עוד לא גמרנו את הסיפור. יש לנו בתוך הפרק, ממש אפשר לומר בליבו של הפרק, שהוא אומר, אני אעלה ארוחה למחקות, וממקותייך ארפאך נאום השם. ואז הוא אומר, כי נידחה קראו לך ציון, סליחה, כי נדחה קראו לך ציון היא, דורש אין לה. הוא אומר פה פסוק נפלא, הוא אומר, אני השם אעלה ארוחה רפואה למכותייך, נאום השם. ומה הרקע לרפואה הזאת? נדחה קראו לך, ציון היא, ודורש אין לה. תשימו לב טוב טוב לפסוק הזה, כי הפסוק הזה אולי מפתח לתמונת עולם שלמה של איך צריכה להגיע הגאולה. הבשורה היא קודם כל שהקדוש ברוך הוא יעלה רפואה לשבר עמו, ארוחה לציון, לאחר מכות, לאחר הגלות של עשרת השבטים, אולי גם מדובר פה כבר בשלב מאוחר יותר גם על גלות יהודה, תקופה ארוכה של הסתר פנים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אעלה ארוחה, יש הבטחה, מכותייך ארפאך. קודם כל מגיע ההבטחה, אבל זה לא נגמר בהבטחה. הוא אומר פה באמצע עוד דבר, אחרי שיש הבטחה לרפואה, הוא אומר, נידחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה. והמילים האלה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח רפואה, אבל ציון נקראת דורש אין לה, נלמדת בתלמוד באופן מאוד מאוד מעניין, באופן כזה שמחייב אותנו ללמוד את סוד הגאולה. המילים דורש אין לה, אומר התלמוד, זה מצב אנומלי. שאומר התלמוד על תקנות של רבן יוחנן בן זכאי, שעשה כל מיני דברים אחרי חורבן של בית שני, זכר למקדש, זכר למקדש, כל מיני דברים בקשר ללולה ולשופר ולתפילות, המון דברים הוא עשה זכר למקדש. שואל התלמוד הבבלי במסכת ראש השנה, מאיפה לקח רבן יוחנן בן זכאי את הרעיון הזה, שהוא ככה חוזר ואומר וחוזר ועושה זכר למקדש, מאיפה זה? אומר התלמוד, מסכת ראש השנה דף למד, שנאמר בספר ירמיהו פרק למד, כי אעלה ארוחה לך, וממכותייך ארפאך נאום השם, כי נידחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה. מוסיף התלמוד ואומר, מכלל דבעיה דרישה. שלושת המילים האחרונות, זאת אומרת, מהפסוק הזה אני, אומר התלמוד, מבין שרבן יוחנן בן זכאי למד את ספר ירמיהו, והבין מהמילים דורש אין לה, שצריך לדרוש את ציון. צריך לייצר תהליך של דורש יש לה. התיקון של הגלות זה לא רק ההבטחה שיש איזושהי רפואה שמימית שהאלוהים מרפא את עמו. התהליך צריך לבוא מדרישה. ציון יש לה דורשים. צריכה דרישה. מה זו הדרישה? המילה דרישה במקרא יש לה המון מובנים. אנחנו למשל בספר משלי אומרים על האישה באשת חיל, דרשה צמר ופשתים. זאת אומרת, היא השתדלה למצוא צמר ופשתים. אתם זוכרים אולי בספר ויקרא את שעיר החטאת בפרק יוד דרוש, דרש משה. המובן הזה של חיפש וחיפש, הוא חיפש ובדק, זה ברור של חיפוש לעומק. יש פה איזו אמירה שאני רוצה לחפש, יש פה גם תביעה. רואים בספר יחזקאל למשל בפרק למדלד, שהקדוש ברוך הוא נוזף ברועים, במנהיגים, ואומר, ודרשתי את צוני מידם, דרשתי, זה תביעה, אני הפקדתי צון בידיכם, ועכשיו אתם עומדים לדין. יש פה דרישה, דרישה זאת אמירה מאוד מאוד אגרסיבית בתוך המקרא. לפעמים יש גוונים קצת אחרים, כשאומרים בהשבת אבדה בדברים פרק כ"ב, עד דרוש אחיך אותו, חיפוש, כשהוא יחפש אותו, אז אתה תחזיר לו אותו. הרעיון הזה שצריך להשתדל, לחפש, זה בא ממקום של אקטיביות ולא של פסיביות. ולכן כשאומרים כאן אצלנו בפרק, ציון היא דורש אין לה, אף אחד לא מחפש את ציון, זה לא שהגויים לא מחפשים, זה לא שהשם לא מחפש את ציון, אלא השם אומר לנו, אתם עמי, אתם יושבי ארץ, אתם יושבי גולה, אתם פשוט לא דורשים את ציון. הרעיון הזה הוא כל כך גדול, שאנחנו אומרים, לשכנו תדרשו, אומרת בספר דברים, פרק יוד, לשכנו תדרשו ובאת שמה. הרעיון הזה שצריך לדרוש, ממש לדרוש את שיבת ציון. אומר המדרש התנאי בספרי לדברים, דרוש על פי נביא, לשכנו תדרשו ובאת שמה. אתה לא צריך לחכות שאיזה קול יבוא ויגיד לך תעלה לציון. אתה צריך לחתור ולחתור ועוד פעם לחתור כדי להגיע חזרה לארץ ישראל. אם אנחנו מקשיבים היטב לקול הזה של לשכנו תדרשו, ואם אנחנו שומעים את הקריאה של ירמיהו, הנה ציון נידחה קראו לה, ציוני דורש אין לה, ואנחנו שומעים את הדרישה הזאת שיהיה דרישה לציון, אנחנו מבינים פתאום את התהליך הזה של שיבת ציון, של הגאולה. הגאולה של התנועה הציונית. הרבה הרבה, ממש בראשית דרכה של התנועה הציונית, היה את הספר של הרב קלישר שנקרא דרישת ציון. דרישת ציון זה ספר נפלא שכתב ממש שנות ה-60 של המאה ה-19, הרבה הרבה לפני ראשית התנועה הציונית, בא הרב קלישר ואמר, אנחנו צריכים לחדש, הוא דיבר על עבודת קורבנות, אבל הוא דיבר קודם כל על דרישת ציון. לספר שלו הוא קרא דרישת ציון, אנחנו חייבים להשתדל, חייבים לחזור עוד פעם אל ארץ ישראל, אנחנו צריכים לעשות את המעשה האקטיבי, כי זה לא יבוא לבד. היו רבנים שמאוד מאוד התנגדו לרב קלישר, הרב שמשון רפאל הירש, שבאותם ימים היה מנהיג יהדות האורתודוקסיה המתונה יותר בגרמניה, זה שחיבר את הרעיון של תורה עם דרך ארץ, הוא סרב לכתוב מכתב ברכה לספרו של הרב קלישר, כי הוא אמר, אתה מעורר עלינו שנאה בין הגויים. עכשיו תדמיינו את הדבר הזה. אנחנו נמצאים בפרק למד של ספר ירמיהו. בשני פרקים הקודמים, שמענו את ירמיהו מלמד את יושבי הגולה לדרוש בשלום העיר שהם גרים בה, בשלום בבל, כי בשלומה של העיר יהיה לכם שלום. אתם צריכים לחיות בשלום עם העיר שבה אתם יושבים, וכל יהודי הגולה משם טיפחו והגדילו עוד ועוד את הרעיון הזה של לא להרים ראש, לא לצוס, להיות נאמנים למקום שבו אנחנו חיים. ויושב הרב שמשון רפאל הירש בגרמניה של אותם ימים, גרמניה של שנות ה-60 של המאה ה-19, ואומר לא לרב קלישר, אנחנו לא נדרוש את ציון בגלל שזה יעורר עלינו שנאה בקרב האומה רבת החסד שאנחנו חיים בתוכה. אותו ירמיהו של פרק כ"ח, שלימד את הרב שמשון רפאל הירש לדרוש בשלומה של העיר שהוא יושב בתוכה, הוא ירמיהו שלימד את הרב קלישר בפרק למד של ירמיהו לומר שציון צריכה דורש. ציוני דורש אין לה, אז עכשיו ציון דורש יהיה לה, וככה התחילה תנועת ההתעוררות הגדולה של שיבת ציון.